ראש השנה, דף למד א', מתחילים בעזרת השם, בשורה הראשונה במילה תניא. זכור את יום השבת לקדשו. כך אומרת התורה, ויש לנו מצוות עשה מהתורה, לזכור את יום השבת, לקדש את יום השבת בדברים. בנוסף, יש לנו גם מצווה, בכל יום מימות השבוע, לומר, היום יום ראשון. ראשון למה? ראשון לשבת. כל פעם כשאנחנו אומרים את השם של היום, כשאנחנו אומרים בלשון הקודש, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, בעזרת השם שבוע הבא ביום חמישי יש לי אירוע. כשאתה אומר ביום חמישי, תכוון. הרי אני מכוון לקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשו. חמישי למה? חמישי לשבת. אני מקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשו. מצווה נפלאה מאוד. כל השבוע לזכור את יום שבת קודש. מצווה קלה, פשוטה. שהשכר של הגדול זה מצווה מהתורה. תקנו לנו בתפילה, בסיום תפילת שחרית, לומר בכל יום, היום יום ראשון, היום יום שני, היום יום שלישי, ואז אנחנו גם אומרים שבו היו אומרים את השיר, הלוויים היו אומרים את השיר על הדוכן בבית המקדש, ובכל יום אנחנו אומרים מזמור אחר. אז קודם כל אנחנו מקיימים בזה מצוות זכור את יום השבת לקדשו. כשאנחנו אומרים היום יום פלוני בשבת. יש מוסיפים בשבת קודש. כך כמו שמובא מהרשש. והיו צדיקים שעוד עידרו לפני שהם אמרו את השיר של יום. היו אומרים הרי אני מכוון לקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשו, ואז היו אומרים, היום ראשון בשבת שבו היו וכולי את כל הנוסח. הלוויים אומרים בבית המקדש או על הדוכן, כל אחד לפי הנוסח שהוא רגיל לומר. ואז אומרים את המזמור. ביום הראשון, מה אומרים? לדוד מזמור וכולי וכולי. מה זה אותו מזמור? מה פירוש הלוויים היו אומרים אותו על הדוכן? אז יש משנה במסכת תמיד פרק זין, משנה ד', אומרת המשנה, השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש, ביום הראשון היו אומרים להשם מארץ ומלואה וכולי, בשני, בשלישי, כל יום איזה מזמור היו אומרים. ומה בעצם המזמור שהיו אומרים על הדוכן? בזמן שהם מקריבים את קורבן תמיד של שחר, וכן, מוסיף בתפארת ישראל על המשנה, גם בזמן שהיו מקריבים קורבן תמיד של בין הארבעים, הרי בבית המקדש הם מקריבים כל יום שני קורבנות, תמיד. תמיד של שחר ותמיד בין הארבעים. את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני, תעשה בין הארבעים. כנגד זה יש לנו בבוקר תפילת שחרית ובערב תפילת מנחה לפנות ערב. בזמן הקרבת הקורבנות האלה היו מנסחים יין על גבי המזבח. וכשהיו מנסחים יין על גבי המזבח היו אומרים שירה. איזה שיר? הלוויים היו עומדים על הדוכן ואומרים מזמור ומשוררים את המזמור הזה בדרך של שירה. בכל יום מזמור אחר. כאן בגמרא שלנו, זה המקור, מה הסיבה למה בחרו ביום הראשון לומר את המזמור הזה, וביום השני בחרו לומר את המזמור הזה, וביום השלישי את המזמור של יום שלישי, וכן על זה הדרך. תניא רבי יהודה אומר, משום מורו ורבו, רבי עקיבא. ביום ראשון, מה היו אומרים? את המזמור להשם הארץ ומלואה. כאן מבאר רבי עקיבא מה הסיבה. למה בדיוק את המזמור הזה? מכיוון שביום הראשון הקדוש ברוך הוא, ביום ראשון לבריאת העולם, הוא ברא הוא קנה את שמיים וארץ. והקנה את הארץ לבני אדם. על שם שקנה שמיים וארץ, על ידי שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, והקנה את, את הארץ לבני אדם, שמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, ואותו יום, ביום ראשון, להשם הארץ ומלואה, והוא היה שליט בעולמו. למה דווקא ביום הראשון? רואים בצורה יותר מפורשת שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, כי ביום השני הוא ברא את המלאכים. והוא נתן למלאכים קצת שליחויות, אבל ביום הראשון הקדוש ברוך הוא היה היחידי. לכן ביום הראשון אומרים להשם בלבד הארץ ומלואה, הוא היה היחידי. ביום השני מה היו אומרים? את המזמור גדול השם ומעולל מאוד, בהמשך הפסוק בעיר אלוקנו הר קודשו. הקדוש ברוך הוא בא לשכון בעיר ירושלים, בעיר אלוקנו, בהר המוריה, הר קודשו, בבית המקדש, הר ציון. למה דווקא אומרים את זה ביום שני? על שם שביום השני חילק מעשיו, הקדוש ברוך הוא חילק ביום השני בין השמיים לבין הארץ, בין הרקיע, הרקיע חילק בין העליונים לבין התחתונים, והקדוש ברוך הוא נתעלה וישב במרום ומלך עליהם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ישב במקומו, כמו שהקדוש ברוך הוא גדול בעיר אלוקנו הר קודשו, שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בבית המקדש, ככה ביום השני הקדוש ברוך הוא קבע לעצמו את המקום שלו שם בעליונים. בשלישי היו אומרים את המזמור אלוקים ניצב בעדת כל, על שם שביום השלישי של בריאת העולם הקדוש ברוך הוא גילה ארץ בחוכמתו. עד אז הארץ הייתה מכוסה במים. הקדוש ברוך הוא קבע לים עד פה תבוא ותיראה היבשה. והוא הכין מקום לעדתו, לעמו. על ידי שאלוקים ניצב בעדת כל, אז הוא הכין להם גם מקום איפה להיות, פינה להם את המים, שיהיה להם יבשה. אז אלוקים ניצב בעדת כל ביום השלישי, למה? כי אז הוא גילה מקום איפה שהעדה תוכל להיות, ואז הוא יכול ניצב בעדה שלו. ביום הרביעי, איזה מזמור היו אומרים על הדוכן? כל נקמות השם. למה את המזמור הזה? על שם שביום הרביעי לבריאת העולם הקדוש ברוך הוא ברא את החמה ואת הלבנה, והרבה טעו לעבוד את החמה, לעבוד את הלבנה. והקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מעובדיהם. כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. בחמישי, איזה מזמור היו אומרים על הדוכן? איזה שיר? את המזמור הרנינו לאלוקים וזנו, מרננים לאלוקים. מה מעורר את לב האדם לרנן לקדוש ברוך הוא? על שם שביום החמישי, הקדוש ברוך הוא ברא עופות ודגים, כמה סוגי עופות, כמה סוגי דגים, מגוון עצום. כשאדם מתבונן בזה וחוקר בזה, הוא מתמלא בהתפעלות, ואז הוא מרנן למי שברא את כל העופות ואת כל הדגים האלה. זה ודאי לא במקרה דבר כזה. יש כאן אחד, יחיד ומיוחד, שברא את כל אלה ומחיה את כל אלה. ואז לשבח לשמו, כל אחד ואחד משבח לשמו של הקדוש ברוך הוא כשמתבונן באותם עופות ודגים. לכן ביום החמישי הרנינו, מרננים לקדוש ברוך הוא. ביום השישי איזה מזמור היו אומרים? השם מלך גאות לבש. השם מלך גאות לבש. על שם שביום השישי הקדוש ברוך הוא גמר והיכל אלוקים ביום השישי, ביום השביעי הקדוש ברוך הוא סיים, אבל כל פנים... ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם על ידי ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אז הסתיימו מעשה בראשית. על שם שביום השישי גמר מלאכתו ומלך עליהם. לכן השם מלך גאות לבש. אגב, יום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא זה באמת ביום השישי לבריאת העולם. ראש השנה זה היום שבו האדם הראשון נברא. יום השישי לבריאת העולם. ואז השם מלך. אנחנו גם ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כי ביום השישי לבריאת העולם הקדוש ברוך הוא גמר את מלאכתו והיכל ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ואכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. זאת אומרת, ביום השביעי הוא כבר סיים. ביום השביעי, מה היו אומרים בשיר של יום, עד עכשיו דיברנו על שיר של יום, גם של שחרית וגם של תמיד שבין הארבעים. בשבת, אז יש הבדל בין השיר של יום שאומרים בתמיד של שחר, לבין השיר של יום שאומרים בתמיד שבין הארבעים. מה היו אומרים בתמיד של שחר? מזמור שיר ליום השבת. למה? תמשיך לדבר על בריאת העולם. עד עכשיו דיברנו שכל זה כנגד היום, מה היה ביום בריאת העולם? מה הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, ביום השני, ולפי זה עשו את המזמור שלווים אמרו בבית המקדש. כאן פתאום רבי עקיבא משנה מהרגלו והוא אומר, מה הסיבה שבשבת אומרים מזמור שיר ליום השבת? זה ליום לעתיד לבוא שכולו שבת. העולם עתיד לחרב 1,000 שנה. יש לנו, העולם נברא לפני 5,782 שנה לעת עתה, בזמן הקלטת השידור, והעולם אמור להישאר קיים עד שנת ה-6,000. 6,000 שנה. בשנה ה-7,000, באלף שנה של ה-7,000 שנה, מי אז שיהיה שנת ה-6,000 עד שנת ה-7,000, העולם אמור להיות חרב. זה יום שכולו שבת, העולם ישבות. והרי אצל הקדוש ברוך הוא, כי 1,000 שנה בעיניך, כיום אתמול כי יעבור. כל 1,000 שנה אצל הקדוש ברוך הוא זה כמו יום. אז האלף הראשון היה יום ראשון, אלף השני יום שני, אלף השלישי יום שלישי, אלף הרביעי יום רביעי, אלף החמישי יום חמישי, אלף השישי יום שישי, אחרי זה יש שבת. יום שכולו שבת ומנוחה, העולם חרב. וכנגד זה אומרים מזמור שיר ליום שהוא כולו שבת. יום של הקדוש ברוך הוא, שזה 1,000 שנה שהוא כולו שבת. אמר רבי נחמיה, רבי נחמיה היה גם תלמידו של רבי עקיבא, והוא בא לחלוק על רבי עקיבא. מה ראו חכמים, הכוונה לרבי עקיבא, לחלוק בין הפרקים הללו? 6 ימים, השיר של יום זה כנגד מה שעשה השם את השמיים ואת הארץ, כל יום כנגד מה שנברא באותו היום. וביום השביעי, פתאום מדברים על העתיד לבוא, למה אתה לא מדבר על מה שהיה בבריאת העולם ביום השביעי? מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו? אז קודם כל אנחנו רואים מפה, בסדר, השאלה היא שאלה טובה, אבל המציאות היא שאפי דעתו של רבי עקיבא, שבת זה מציאות אחרת. אין קשר בין הששת ימים לבין שבת, שבת זה יום, יום הנשמה, יום גדול. השבת יש בה מעלה הרבה הרבה מעבר לשאר ששת ימי המעשה, ככה על כל פנים רואים מדבריו של רבי עקיבא. הוא מחלק בין הפרקים, הוא מחלק בין ששת ימים לבין שבת. שבת מעלתה גדולה מאוד, זה בדרך הרמז. אבל בכל אופן, דעתו של רבי נחמיה, שגם בשבת, מה שאומרים מזמור שיר ליום השבת, זה בהקשר למה שהיה ביום השביעי בבריאת העולם. הוא מביא את כל 6 ימים, בדיוק כמו שאמר רבי עקיבא, בראשון שקנה והקנה ושליט בעולמו, בשני שחלק מעשיו ומלך עליהם, בשלישי שגילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו, ברביעי שברא חמה ולבנה ועתיד להיפרה מאויביהן, בחמישי שברא עופות ודגים לשבח לשמו, בשישי שגמר מלאכתו ומלך עליהם, בדיוק כמו שאמר רבי עקיבא, כמו שפירשנו. רק משהו משנה זה בשביעי. בשביעי, הסיבה שאומרים מזמור שיר ליום השבת, זה לא לעתיד לבוא יום שכולו שבת, מה פתאום? אלא על שם שביום השביעי לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו אשר עשה, לכן אומרים מזמור שיר ליום השבת. למה רבי נחמיה לא יכול לומר כמו דעתו של רבי עקיבא, שהיום השביעי זה לעתיד לבוא, ש1,000 שנה, שזה כמו יום, יהיה העולם חרב, כי לפי דעתו העולם יהיה חרב 2,000 שנה. אז לכן זה לא מתאים. דווקא יום שבת. אצל הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה זה יום, אבל פה זה לא הולך להיות 1,000 שנה, פה זה הולך להיות 2,000 שנה. אז זה לא רק ביום השבת. זה מה שהגמרא מסבירה. וכמיף לגבד הרב קטינה, דאמר רב קטינה. הוויכוח בין רבי עקיבא לרבן רבי נחמיה, האם שבת זה כנגד אותו יום של הקדוש ברוך הוא, האלף השביעי שבו הקדוש ברוך הוא הולך להחריב את כל העולם, והוא הולך לשבות בשנה, ביום הזה, ב1,000 שנה האלה, או שזה כנגד שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי של מעשה בראשית, הוויכוח שלהם יש בו עוד עומק. הם נחלקו בדבריו של רב קטינה, דאמר רב קטינה, שיטה אלפי שני, אבא אלמה. העולם מתקיים 6,000 שנה. הם אמרו את זה לפני הרבה מאוד שנים. הם אמרו שהעולם מתקיים 6,000 שנה. אנחנו כבר באמת רואים שהעולם קיים כבר כמעט 6,000 שנה. אבל, וחד חרוב, באלף השביעי העולם הולך להיחרב 1,000 שנה. שנאמר, ונשגב השם לבדו. רק לבדו יהיה הקדוש ברוך הוא, ביום ההוא, ביומו של הקדוש ברוך הוא שהוא 1,000 שנה, באלף השביעי. אלף שנה, מי שהעולם יהיה 6,000 שנה עד 7,000 שנה, בכל 1,000 שנה האלה. לעומת זאת הבעיה, אמר, מה פתאום? אחרי 6,000 שנה, לא רק 1,000 שנה העולם יהיה חרב, אלא תרי חרוב, 2,000 שנה הוא יהיה חרב. עד שנת ה-8,000. שנאמר, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו. דיינו, יומיים של הקדוש ברוך הוא, שכל יום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, מהיומיים האלה הקדוש ברוך הוא יצטרך לחיות אותנו. וביום השלישי, דיינו 1,000 השלישי שלאחר מכן, יקיימנו. רבי נחמיה באמת סובר כמו דבריו של אביי, ש-2,000 שנה העולם הולך להיות חרב, לכן הוא לא יכול לפרש שביום יום השבת, זה כנגד יום שכולו שבת, שבו הקדוש ברוך הוא הולך להשבית את העולם 1,000 שנה. אז לכן הוא חייב לפרש שזה כנגד שביום השביעי שבת, לעומת זאת רבי עקיבא סובר כמו רב קטינה, שרק 1,000 שנה העולם הולך להיות חרב, לכן הוא יכול לפרש שהיום השביעי זה כנגד אותם 1,000 שנה של האלף השביעי שבו העולם הולך להיות חרב. עד כאן עסקנו בעניין שיר של יום שהיו אומרים ששת ימי המעשה, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, גם בבוקר וגם בתמיד של בין הארבעים. וגם דיברנו לעניין שיר של יום שהיו אומרים בשבת בבוקר לגבי בתמיד של שחר. עכשיו הגמרא דנה איזה שיר של יום אומרים בשבת במוסף. היו מקריבים הרי קורבן מוסף, כנגד זה יש לנו תפילת מוסף. במוספי דה שבתה, בזמן שמנסחים את היין בזמן הקרבת קורבן מוסף של שבת, מה הלווים היו אומרים? אמר רב ענן בר רבה, אמר בשם רב, היו אומרים שיר מהשירה של שירת האזינו בתורה, פרשת האזינו. והיו אומרים את הפרשה, פרשת האזינו. הגמרא בהמשך תעמיד שהם היו מחלקים את שירת האזינו לשישה חלקים, כל שבת היו אומרים חלק אחד משירת האזינו. אמר רב ענן בר רבה, אמר רב, הזיב לך, שזה ראשי תיבות של 6 מילים, שכל מילה זה תחילת החלק בפרשת האזינו. דיינו, ה' של הזיב, ה' זה האזינו. זין זה הראשי תיבות של המילה, זכור. יוד ירכיבהו, וו ויר. אז אם כן יש לנו עזיב, האזינו, זכור, ירכיבהו, ויר. מה זה לך? ראשי תיבות, לולי כי. זה בעצם 6 חלקים מחלקים את פרשת האזינו. מי האזינו השמיים והדברה? עד. זכור ימות עולם, היו אומרים שבת אחת, לפי המסקנה של הגמרא. אחרי זה, מזכור ימות עולם, עד ירכיבהו על במותי ארץ, היו אומרים שבת שלאחר מכן, בתמיד שבין הארבעים. מי ירכיבהו על במותי ארץ, עד ויער השם וינעץ, היו אומרים שבת שלאחר מכן. מי ויער השם וינעץ, עד לולי כעס אויב, שבת שלאחר מכן. מי לולי כעס אויב, עד כי ידין השם עמו, שבת שלאחר מכן, ומי כי ידין השם עמו עד סוף הפרשה, שבת שלאחר מכן. שזה יוצא 6 שבתות. תוך 6 שבתות היו מסיימים סדר אחד, ואז הם מתחילים שוב פעם, האזינו וכו' וכו'. אגב, זה לפי דעתו של רש"י. יש ראשונים אחרים שאומרים שהראשי תיבות זה אחרת, ואנחנו למעשה, הגמרא פה מביאה, ואמר רב חנן בר רב, אמר בשם רב, שיש לזה משמעות גם כן בזמננו. כי דרך שחלוקים כאן, איך היו מחלקים את פרשת האזינו כדי לדעת איזה שירה לומר כל יום, כך חלוקים בבית הכנסת. כשקוראים פרשת האזינו, לפי מה נדע מתי העלייה הראשונה של הכהן, עליית לוי, עליית ישראל, שלישי, אחרי זה עליית רביעי, עליית חמישי, עליית שישי, לפי מה מחלקים את העליות? כמו הסדר הזה, ככה גם כן מחלקים את העליות. רק שאנחנו הולכים כמו דעתו של הריף והרמב״ם, שהוא את הלמד, במקום לומר שזה לולי כעס אויב, הוא אומר שזה לו הם אומרים שזה לו חכמו ישכילו. ובמקום החף, שכתוב כאן כי ידין השם עמו, הם אומרים שמחלקים את זה כי אשא אל שמיים ידי. ולכן לפי זה מתחלקים גם אצלנו הפרשיות, מי שיסתכל בחומש, שראה שבאמת מחלקים אצלנו העליות, לפי הסדר הזה באמת. אם כן, דיברנו כבר גם מה השיר שהיו אומרים בשבת בתפילת מוסף. עכשיו, מה השיר שהיו אומרים בתמיד של בין הארבעים? הרי אמרנו שאת המזמור שיר ליום השבת אמרו בשבת רק בתמיד של שחר. אז מה היו אומרים במנחת עד השבת? מה היו אומרים הלוויים? אמר רבי יוחנן, היו אומרים את השירים הנוספים. דיברנו על שירת האזינו, זה בתמיד של, זה בשיר של מוסף. ויש עוד שני שירים שיש לנו בתורה. את השיר של אז ישיר משה ובני ישראל אחרי קריאת ים סוף, ויש את השיר על הבאר, אלי באר אינו לה, שאמרו באר חפרו השרים וכולי. אז את השני השירים האלה היו אומרים בשיר של יום, בזמן הקרבת קורבן תמיד שבין הארבעים של שבת. וזה מה שאמר רבי יוחנן. קודם כל היו אומרים אז ישיר משה ובני ישראל עד מי חמוך באלים השם מי חמוך נהדר בקודש. זה היו אומרים שבת אחת. ומי חמוך עד סוף השירה היו אומרים שבת שנייה. ואת השירה של אז ישיר ישראל אלי באר אינו לה שכתוב בפרשת חוקת, זה היו אומרים בשבת השלישית. אחרי זה שבת הרביעית היו חוזרים שוב פעם אז ישיר משה בני ישראל. אחרי זה שבת אחר כך מי כמוך בא אלים השם, אז ישיר ישראל אלי באר אינו לה. מרבה בתחילה מסתפקת היא באה אליהו, הנה כול הוא, בחד שבת האמרה לה, הגמרא בתחילה הייתה סבורה לומר, אולי היו אומרים את כל שירת האזינו כל שבת. היו מחלקים את זה לשישה חלקים, אבל בסוף היו אומרים את הכל, וכן את השירה של אז ישיר משה ואז ישיר ישראל, היו אומרים את זה כל שבת בתמיד שבין הארבעים. או דילמה, כמו שאמרנו שזה המסקנה, כל שבתא ושבתא אמר אחד, כל שבת אמרו רק פרק אחד. שבת הראשונה אמרו, האזינו השמיים ודבר עד החלק הבא, ששם זה זכור ימות עולם, אחרי זה שבת הבאה מזכור ימות עולם, עד ירכיבהו על במותי הארץ וכו' וכו'. כל שבת אמרו חלק אחד כמו שאמרנו, וכן זה מוסף, וכן בתמיד של בין הארבעים. בהתחלה רק אז ישיר משה ובני ישראל עד מי חמוך, אחרי זה מי חמוך עד הסוף, אחר כך אז ישיר ישראל, ככה כל שבת היום אומרים חלק אחר. באמת אומרת הגמרא, זה התשובה. תשמע לתניא אמר רבי יוסי, כל שבת היו אומרים חלק, ולא את כל הפרשת האזינו, או את כל אז ישיר משה ואז ישיר ישראל. לא, כל שבת היו אומרים חלק אחד. ומה ההוכחה לזה? שהברייתא אומרת את התוצאה. אמר רבי יוסי, מה בעצם יוצא? הרי בזמן הקרבת קורבן המוסף, השיר שהיו אומרים זה היה שירת האזינו, וחילקו את זה לשישה חלקים. אז תוך כמה זמן סיימו את כל השישה חלקים? תוך שש שבתות. לעומת זאת, את השיר שהיו אומרים בזמן תמיד שבין הארבעים, היה רק שלושה חלקים. אז ישיר משה, מי חמוך באלים, ואז ישיר ישראל. אז יוצא שכל שלוש שבתות היו כבר מסיימים את הסדר הזה, את המחזור הזה. אז יוצא אם כן, שבתמיד שבין הארבעים, אחרי שש שבתות היו מסיימים פעמיים את השלוש, את המחזור של השיר. אז זה מה שאומרת הברייתא, עד שהראשונה, עד שאלה שאומרים שירה, על המוסף אומרת ומסיימת פעם אחת לומר את כל שירה, תאזינו בשש שבתות, השנייה, אלה שאומרים את השירה בזמן תמיד של בין הארבעים, הם היו גומרים כבר פעמיים, חוזרת שתיים על כל השלושה פרקים. כל שבת הם אמרו פרק אחד, תוך שלוש שבתות ציימו את כל השלושה חלקים, ואז שלוש שבתות הבאות ציימו עוד פעם, הם ציימו פעמיים את השלושה חלקים. שמע מינה, מהברית הזאת יש הוכחה מאוד ברורה, כל שבת ושבת אמרו אחד, כל שבת אמרו חלק אחד, שמע מינה. אמר רב יהודה בר אידי, אמר בשם רבי יוחנן, כשבית מקדש הראשון נחרב, יצא בת קול ואמרה, בית חרוב החרבת. הבית כבר היה נחרב עוד לפני שהחריבו אותו. כי השכינה כבר לא הייתה בו בזמן חורבן בית המקדש. מה מעלה של בית המקדש? הבניין עצמו? ודאי שלא. השראת השכינה. השראת השכינה כבר לא הייתה בבית המקדש עוד לפני שהוא נחרב. קמח תחון תחנת. מה אתה חושב שהחרבת את בית המקדש? את בית המקדש אי אפשר להחריב. בזמן שהשכינה שרויה בבית המקדש, אי אפשר להחריב את בית המקדש. רק מה? השכינה עזבה את בית המקדש. אבל השכינה אוהבת את עם ישראל. לא עזבה בפעם אחת. עזבה בעשר מסעות נשאה השכינה. מקרא היא, כמו שאפשר להוכיח את זה מפסוקים. ורש"י מבאר שכל פעם שהשכינה עזבה מסע אחד ועזבה ופרשה מבית המקדש עוד שלב ועוד שלב, היא המתינה וחיכתה. הלוואי שעם ישראל יחזרו בתשובה ואני אוכל לחזור ולשרות על בית המקדש. אולי אפשר בדרך משל קצת לקרב את זה לשכל, כמו הורים אוהבים שמאוד רוצים שהבן שלהם, הבת שלהם, יתנהגו כשורה. ואומרים, אנחנו נספור עד עשר. אנחנו ממתינים שתתנהג כמו שצריך לפני שאנחנו מאנישים אותך. וסופרים כמה שיותר לאט כדי לאפשר לילד לקיים את מה שצריך כדי שלא נצטרך להניש אותו. עשר מסעות נסעה השכינה. בהתחלה השכינה הייתה, כי בענן הראה על הכפורת וכו'. השכינה הייתה על הכפורת שם בקודש הקודשים, על הארון, ברית השם. המסע הראשון שהסתלקה השכינה, הסתלקה מהכפורת לכרוב. היו שני כרובים שעשה שלמה המלך כשהוא בנה את בית המקדש. חוץ מהארון היה שני כרובים בשני הצדדים. הסתלקה השכינה לכרוב. רש"י גורס מיד אחר כך, במקום מכרוב לכרוב, הוא גורס ישר מכרוב למפתן. אחר כך השכינה עברה מהכרובים למפתן פתח הבית. ומהמפתן פתח הבית לחצר שבין האולם והמזבח. והשלב הנוסף היה מהחצר למזבח החיצון. שרתה על המזבח החיצון. ומהמזבח היא הלכה לגג ההיכל. ומגג ההיכל לחומה של העזרה. ומהחומה של העזרה לעיר ירושלים. ומהעיר ירושלים היא הלכה להר הזיתים. ומהר הזיתים היא הלכה למדבר. שם בהמשך נראה שהשכינה התעכבה שם שישה חודשים. המתינה. חצי שנה. ובמדבר עלתה השכינה לשמיים וישבה במקומה. שנאמר על המסע האחרון, אומרת השכינה, אלך אשובה אל מקומי. כל עשר המסעות האלה, אמרנו שדורשים אותם מקרא, מפסוקים. איפה אפשר להוכיח את זה מהפסוקים? תכתיב, השכינה שרתה בהתחלה על הכפורת, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, ונועדתי לך שם, נתוועד שם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ודיברתי איתך, איפה תהיה השריעת השכינה? השריעת השכינה מעל הכפורת. רש"י לא גורס וכתיב והרכב על כרוב היעוף, וכתיב ביחזקאל, וכבוד אלוקי ישראל, שבהתחלה היה על ה... שם בכפורת, כאן אומר הפסוק, הוא נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו. זאת אומרת, הוא כבר עבר מהכפורת אל הכרובים, שזה המסע הראשון. ואז הוא נסע אל המסע השני, שהוא נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו, אל מפתן הבית. זה שהוא היה על הכרוב, אתה כבר מבין שהיה מסע אחד. אחר כך היה מסע שני, מהכרוב אל מפתן הבית. וממפתן הבית לחצר, דכתיב ביחזקאל בפרק הבא, וימלא הבית את הענן, והחצר היא זאת שמלאה את נוגה כבוד השם, שהשכינה כבר הייתה בחצר. אחר כך השכינה נסעה מהחצר למזבח, דכתיב הנביא עמוס מתנבא שבעתיד, ראיתי את השם ניצב על המזבח, שהשכינה תשרי על המזבח. וממזבח לגג, דכתיב, אומר שלמה המלך בספר משלי, טוב לשבת על פינת גג, משבת עם אשת מדנים ובית חבר. טוב לשבת על פינת גג, מאשת מדיינים ובית חבר. זאת אומרת, אומרת השכינה הקדושה, הכניסו פסל, צלם בבית המקדש, זה כביכול כמו שאדם נשוי לאישה, וחלילה הוא בוגד ומביא אישה אחרת. כך אומרת השכינה, טוב להסתלק לגג של האולם, של ההיכל, טוב לשבת על פינת גג, מאשר לשבת עם אשת מדנים. מי זאת האשת מדנים? כנסת ישראל שהעמידה צלם בהיכל, ובית חבר, בית שהביאו חבר כביכול לשכינה, חיברו צלם עם השכינה. אז הייתה על פינת הגג. במסע הבא היא עברה מהגג לחומה של העזרה. נכתיב, הנביא עמוס מתנבא שבעתיד, והנה השם ניצב על חומת ענך. במסע הבא היא נסעה מחומה לעיר ירושלים, נכתיב, גם זה מתנבא הנביא מיכה, שבעתיד יהיה כל השם לעיר יקרא. ומאיר להר הזיתים דכתיב, ויעל כבוד השם מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר, ממזרח לעיר שזה הר הזיתים. ומהר נשא השכינה למדבר, דכתיב, אומר הפסוק במשלי, טוב שבת בארץ מדבר. מאשת מדנים וכעס, גם כאן, כמו שביארנו לגבי הטוב לשבת בבית, בעליית הגג, פינת גג. וממדבר עלתה השכינה וישבה במקומה, דכתיב הפסוק אומר בהושע, אלך ואשובה אל מקומי, אלך ואשובה אל מקומי, עד אשר, כאן יש לנו תקווה, אנחנו מתפללים בכל יום, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לראות בעיניים השכינה חוזרת חזרה לציון ברחמים. איך זה יקרה? איך אפשר להחזיר את השכינה? ממשיכה פסוק ואומר, אחרי שכתוב אליך שובה אל מקומי, אומר הנביא הושע, עד מתי? כולם זועקים. הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה היה אומר שכל אחד צריך לצעוק, עד מתי? עד מתי השכינה תישאר במקומה ולא תשוב אלינו? אומר הפסוק בעצמו, עד מתי? עד אשר ישמו וביקשו פניי, בצר להם ישחרנוני. ישחרונני, זה הניקוד המדויק יותר. עד שאנחנו נבקש, נשחרר את פניו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחננים אל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים את פניך. פניך השם אבקש. דבר אחד אנחנו מבקשים, אל תסתר פניך ממני. אל תת באף עבדך, עזרתי היית. אל תתשני ואל תזבני אלוקי אישי, כמו שאומר דוד המלך במזמור, לדוד השם אורי ואישי. השכינה כל כך היה קשה לה לעזוב את עם ישראל. אמר רבי יוחנן, 6 חודשים נתעכבה השכינה לישראל כשהייתה במדבר במסע האחרון, שמא עם ישראל יחזרו בתשובה. כיוון שלא חזרו, אמר, טיפח עצמם כביכול. טיפח נפשם לפי הבח. וגם כן לפי המשל שהמשלנו, הורים באים וסופרים לפעמים לילד שלהם, לילדה שלהם, עד 10, אולי הוא לא יצטרך להיענש. כשמגיעים 10, אז לא מהר סופרים 10 וגמרנו. 9:15, 9:30, 9:15, מנסים כמה שיותר למשוך עד שמגיעים 10. שכינה הייתה במדבר עוד למשוך ועוד למשוך. אולי עם ישראל יחזרו בתשובה. 6 חודשים, 6 חודשים. שנאמר, ועיני רשעים תכלנה ומנוס עבד מנהם. מעוזם, השכינה נסתלקה מהם, ותקוותם מפח נפש. הקדוש ברוך הוא חיכה במדבר שעם ישראל יחזרו בתשובה, אבל הנה רשעים תכלנה. לא סבד מהם. אין להם תקווה, רק מפח נפש, למה שהיה עד שישחרינו לי, כמו שאומר הנביא. וכנגדם, כנגד אותם 10 מסעות שנעשה שכינה, גלתה הסנהדרין, ואת זה דורשים, קיבלו את זה חכמים במסורת מגמרא. לשכת הגזית היה בלשכה בבית המקדש, ששם ישבו 71 הדיינים של הסנהדרין, מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. למה נקרא שם ההר של בית המקדש, הר המוריה, דעה אחת מסכת תענית את זין, אומרת שמשם יצאה הוראה לישראל בכל העולם, כשהסנהדרין ישבו בלשכת הגזית. 40 שנה לפני חורבן בית שני, גלו הסנהדרין מלשכת הגזית למקום שבנו לעצמם בהר הבית, שנקרא חנויות, לחנות, ככה רש"י מבאר כאן. את הסיבה למה הם גלו מלשכת הגזית 40 שנה לפני החורבן, הגמרא מביאה במסכת עבודה זרה דף ח', משהתרבו הרוצחים, אמרו הסנהדרין, אנחנו לא יכולים לדון כל כך הרבה רוצחים. כל זמן שאנחנו בלשכת הגזית אנחנו חייבים לדון. אבל אנחנו נעבור למקום אחר שבו אנחנו לא יכולים לדון דיני נפשות, כי את דיני נפשות אפשר לדון רק בלשכת הגזית, כדי שלא לא נצטרך לדון. אנחנו לא יכולים להספיק לדון כל כך הרבה. ואז הם גלו למקום שנקרא חנות, זו הגלות הראשונה. והגלות השנייה הם גלו מחנות לירושלים. הגלות השלישית היה מתי שרבן יוחנן בן זכאי נהיה הנשיא. הסדר היה שהסנהדרין נקבעים במקומו של הנשיא, והוא היה גר ביבנה, ואז הסנהדרין גלתה מירושלים ליבנה. זו היה הגלות השלישית. ואחר כך, כשרבן גמליאל נהיה הנשיא של עם ישראל, הוא היה גר בהתחלה באושה, ואז הסנהדרין עברה מיבנה לאושה. זה המסע הרביעי, הגלות הרביעית. הגלות החמישית זה כשרבן גמליאל עקר את דירתו ליבנה, ואז הסנהדרין גלתה מאושה, חזרו ליבנה. אחרי שנפטר רבן גמליאל, נהיה הנשיא בנו, רבן שמעון מגמליאל, שהוא כנראה עדיין היה גר באושה, ולכן מיבנה הסנהדרין חזרו לאושה, בשביל לבוא לנשיא של הסנהדרין שהיה גר אז באושה, רבן שמעון מגמליאל. ומאושה גלתה הסנהדרין למקום שנקרא שפרעם, רש"י לא מבאר למה, ומשפרעם לבית שערים. בית שערים, שם היה גר רבי יהודה הנשיא, שחיבר את השישה סדרי משנה, קרא רבי הקדוש. והוא היה גר בבית שערים. מבית שערים והלאה, של בית שערים, ציפורי וטבריה, הסנהדרין גלו, דברים שזה בגלל כל מיני גזרות שהיו, הם גלו בזמנו של רבי הקדוש. מבית שערים לציפורי ומציפורי לטבריה, וכשהסנהדרין היו בטבריה, הסנהדרין היו במצב כל כך שפל, הם היו כל כך שפלים, שהיא עמוקה מכולם. הם היו שפלים מכל הגלויות. התקיים בהם הפסוק שנאמר, ושפלת, כל כך תהיה מושפלת, שתדברי, זה ייראה כאילו מארץ תדברי. כאילו הקול שלך מגיע מתחת לאדמה. אז אם כן, מנינו 10 גלויות. לחנות, לירושלים, ליבנה, לאושה, ליבנה, לאושה, לשפרעם, לבית שערים, לציפורי ולטבריה. רבי אלעזר אומר, דורש את זה מהפסוק, בישעיהו, שהם גלו הסנהדרין רק 6 גלויות. מבאר בספר מנחם משיב נפש, שהוא לא חולק, הוא לא חולק. הוא סובר, הוא גם מסכים שהיה 10 גלויות. למה הוא קורא לזה רק 6? אז קודם כל, כי הוא דורש את זה מהפסוק שנאמר, כי הישך יושבי מרום. הקדוש ברוך הוא ישיח, כופף את הסנהדרין שהם יושבי מרום. גדולים וענקים. קריה נשגבה ישפילנה, ישפילנה עד ארץ, יגיענה עד אפר. אז יש כאן שש לשונות של השפלה. אישך, ישפילנה, עוד פעם ישפילנה, עד ארץ, יגיענה עד אפר. מסביר בספר מנחם משיב נפש, שאותם שש גלויות שמובא כאן, לפי דעתו של רבי אלעזר, זה אותם עשר גלויות שמנינו קודם. אלא שאת הלוך ושוב, הלוך ושוב, הוא מונה כגלות אחת. זאת אומרת, הם אמנם גלו לחנות, גלות ראשונה, לירושלים, גלות שנייה, ליבנה, גלות שלישית, לאושה, גלות רביעית. אחרי זה, מה שהם חזרו שוב פעם ליבנה, הוא לא מונה את זה. ומה שאחרי זה הם חזרו שוב פעם לאושה, הוא גם כן לא מונה את זה. כי זה רק הלוך וחזור, זה לא נחשב עוד גלות. אחרי זה שהם גלו לשפרעם, את זה הוא כן מונה כגלות, כגלות נוספת. אחרי זה מה שהם גלו לבית שערים, הוא גם כן מונה את זה כגלות. אחרי זה מבית שערים לציפורי ולטבריה, הוא לא מונה את זה שוב, כי זה גלה עם רבי הקדוש, זה נחשב הכל כמו גלות אחת. זה הכל היה בזמנו של רבי הקדוש, הוא היה הנשיא. אמר רבי יוחנן, ומשם דווקא כשהסנדרין הגיעו לטבריה, למקום הנמוך ביותר, ושפלת עוד השפלה ועוד השפלה ועוד השפלה, משם דווקא משם עתידים להיגאל שנאמר, התנערי מאיפה? דווקא מהאפר, דווקא משם תתנערי, קומי שבי לירושלים. כמו שאנחנו אומרים, את הפיוט של... שאומרים בשבת, לך דודי לקראת קלה, התנערי מהאפר, קומי וכו'. לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. בעצם, בשיעורים האחרונים, פירטנו שורה של תקנות שתיקן נשיא ישראל, שהיה נשיא בזמן הקשה של חורבן בית שני, רבן יוחנן בן זכאי. כאן אנחנו בעזרת השם הולכים לעשות דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי בכל השס, לעשות סדר בכל התקנות של רבן יוחנן בן זכאי. הגמרא מונה שהיו רשימה של 9 תקנות שתיקן רבן יוחנן בן זכאי, ואנחנו נפרט את כולם. אמר רבי יהושע בן קורחה, ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי. תקנה. הרי יש את הסנדרין של 71 דיינים, אבל יש את נשיא הסנדרין. תיקן רבן יוחנן בן זכאי, שאפילו ראש בית דין, הלך, אולי היה לו איזה שמחה או איזה סיבה שהוא צריך לעזוב את המקום, אולי היה אצל הסנדרין, אולי במקום שסנדרין יושבים שם, אז לפי מה אנחנו נחליט, לאן? עדים שראו את מולד הלבנה, ראי אמרנו, הפסוק אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים, אז זה דורשים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כזה ראה דקדש. אנחנו יודעים מתי אמור להיות ראש חודש, אבל יש מצווה לקבוע ראש חודש לפי ראייה של הלבנה. הרי הלבנה בכל חודש עושה מסלול, בהתחלה היא נעלמת, ואז היא נולדת מחדש, ואז היא הולכת וגדלה עד אמצע החודש, מאמצע החודש ולקראת סוף החודש היא הולכת ומתמעטת, ואז היא נעלמת, ואז היא חושוב, יש מולד הלבנה, כל מולד הלבנה כזה זה ראש חודש. וצריך לראות את מולד הלבנה ואז קובעים ראש חודש. העדים שראו את מולד הלבנה באים לסנדרין בשביל להעיד שהם ראו את מולד הלבנה. הסנדרין נמצאים נאמר ביבנה, אבל ראש הסנדרין נמצא עכשיו בעיר אחרת. לאן נלכו העדים? תיקן רבן יוחנן בן זכאי, שהולכים אפילו ראש בית דין נמצא בכל מקום אחר, וכאילו יש החודש תלויה בראש בית הדין, כמו שכתוב ראש בית דין אומר מקודש. אומר הקדוש ברוך הוא משה רבנו, החודש הזה לכם, תלוי בכם, משה רבנו, ודבר משה את מועדי השם, משה רבנו הוא זה שאומר מקודש. בכל זאת, שמשה רבנו היה ראש בית דין, בכל זאת, התקנה של רבן יוחנן בן זכאי הייתה שהעדים ילכו למקום הוועד. לא למקום ראש בית הדין, שלא יהיו העדים הולכים אליו, אלא למקום הוועד, מקום קיבוץ הסנדרין. הם יקדשו את החודש גם בלי ראש בית דין. למרות שבדרך כלל ראש בית דין אמור להגיד מקודש, תיקן אמר יוחנן בן זכאי שזה לא יהיה תלוי בראש בית דין. המאירי אומר שדווקא בתנאי שהוא רחוק והוא לא יכול להגיע, אבל אם הוא קרוב, כמובן שולחים מישהו לקרוא לו. אומרת הגמרא, כל זה מדובר דווקא בקידוש החודש. אבל אם אדם הלווה כסף לחברו, וחברו לא רוצה לשלם, אז תובעים אותו לדין תורה. שם לא נאמר הכלל הזה שהולכים למקום הוועד, ולא הולכים אל ראש בית הדין. והגמרא מספרת מעשה בעניין הזה. היא איתתה, הייתה אישה מסכנה, הייתה צריכה לקבל הלוואה, הלכה אל ביתה כסף, לבתה כסף. דאזמנו הבית הדין לבוא לדינה, כמי דה מימר, בנהרדי. הזמינו אותה לדיון אצל המימר שהיה ראש בית הדין, בעיר נהרדה, נהרדה. אז על המימר למחוזה, בינתיים הוא היה צריך ללכת למחוזה המימר. והאישה לא אז לבטרי. אמר, תבואי אליי, איפה שהראש בית דין נמצא, שם צריכה לבוא. היא לא הגיעה, כתב פיתחה אליווי, כתב עליה נידוי, היא מסרבת לבית הדין. אמר לרבשי להמימר, מה פורש אתה כותב עליה נידוי? ובמשנה שלנו, ענן תנן, אפילו ראש בית דין בכל מקום, בכל מקום לא צריכים ללכת אל ראש בית דין, אלא שלא יהיו העדים הולכים, אלא למקום הוועד, מספיק ללכת לדיינים האחרים. למה היא צריכה לרוץ אחריך למחוזה? אמר לי, אז המימר אמר לו, יש הבדל. הנמילי שיכולים ללכת למקום הקבוע של הבית הדין, ולא צריכים לרוץ אחרי ראש בית הדין, זה לעניין קידוש החודש. העדות החודש. ואם כן, אם אתה תגיד להם, כל פעם תחפשו את הדיינים, את ראש בית הדין, נמצא את המכשילן לעתיד לבוא, עזוב מה, אני עכשיו אתחיל לרוץ לחפש את ראש בית הדין? והוא פעם הבא לא יבוא בכלל. אבל האחה, מה תגיד, הוא לא יבוא? לא ילוו לו פעם אחרת. עבד לווה לאיש מלווה. הפסוק אומר, שאדם שלווה כסף מחברו הוא כמו עבד. עכשיו הוא העבד של המלווה. ולכן, הוא חייב ללכת אין שהמלווה לוקח אותו. הוא חייב ללכת גם אחרי ראש בית הדין. כאן מובאים עוד תקנות של רבן יוחנן בן זכאי, ואז גם נסכם את כל 9 תקנות. תנו רבנן, אין כהנין רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן. ברכת הכהנים, שהכהנים עולים לברך ברכת כהנים, הם לא עולים עם נעליים. חולצים את נעליהם ואז עולים אל הדוכן. זה תקנה של רבן יוחנן בן זכאי. מעניין מאוד, במסכת סוטה דף מם מובא הסיבה. חוששים שמה אדם תיפסק רצועת סנדלו, והוא יישב לקשור את הנעליים, בשעה שהחברים נושאים כפיים. אולי בגלל שאסור שיהיה דבר משונה אצל הכהן בשעה שמברך ברכת כהנים. ככה מובא, אני זוכר טוב, מסכת מגילה, שהוא צריך לדאוג שלא יהיה בו איזשהו דבר מוזר. אז אולי, מכיוון שהסנדל שלו פתוח, הוא יוצא לסגור את הסנדל, והוא יישב כשכולם מברכים ברכת כהנים, ואז כולם אמרו, ראית מה זה? הוא לא מברך עם כולם. למה הוא לא מברך עם כולם? כולם אמרו עליו שהוא, אמא שלו התחתנה, התחתנה עם כהן כשהיא הייתה גרושה. ולכן הבנים של הכהן שהתחתן עם גרושה, אסור לכהן להתחתן עם גרושה. הבנים שיוולדו, מתחללים מהכהונה. תחשבו שהוא גם כן התחלל מהכהונה, ולכן הוא לא מברך ברכת כהנים כמו כולם. לכן תקנו שלא ילכו עם נעליים, כדי שהוא לא יהיה עסוק עם הנעליים שלו, וישב, ואז יראה כאילו שהוא לא כהן, ואז הוא יציע עליו שם לא טוב שהוא לא כהן. וזו, התקנה הזאת, היא אחת מתוך 9 תקנות, סך הכל, שהתקין רבן יוחנן בן זכאי. איזה 9 תקנות? בפרק שלנו לבד, במסכת ראש השנה פרק רביעי, שיט דאי פירקה, שנויות 6 תקנות. איזה 6? קודם כל התקנה הזאת, שכהנים צריכים לחלוץ את נעליהם כשהם עולים לדוכן, ועוד 5 תקנות שנשנו במשניות, ורש"י מפרט את כל 5. שבשבת, ראש שנה שחל בשבת, תוקעים בשופר במקום בית הדין. תקנה שנייה, שנוטלים 4 תמינים מחוץ לבית המקדש, אחרי שנחרב בית המקדש, 7 ימים. תקנה שלישית, יום ראשון של חול המועד פסח, אסור לאכול חדש כל היום. יום הנף כולו אסור, אסור לאכול מהתבואה שגדלה מאחרי יום ראשון של חול המועד פסח שנה שעברה, כל התבואה החדשה אסור לאכול אותה עד יום ראשון של חול המועד פסח שנה הבאה, והיום הזה עצמו גם כן אסור. היום א' של יום ראשון של חול המועד פסח גם כן אסור. זאת אומרת, זה שאסור לאכול מהחדש מיום ראשון של חול המועד פסח עד שנה הבאה, זה מהתורה. הוא תיקן שביום הזה עצמו, יום ראשון של חול המועד פסח, כל היום יהיה אסור באכילה. יש לפי הסבר אחד, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, לפי מהלך אחד, מהתורה היה אמור להיות מותר באותו יום לאכול בזמן שבית המקדש מהתבואה החדשה והוא אסר. לפי הסבר אחר, הוא תיקן אחרי שהוא דרש את זה מהפסוק, שמהתורה אסור לאכול באותו יום. יום ראשון של חול המועד פסח, את התבואה החדשה עדיין. התקנה הרביעית, הוא תיקן שאפשר לקבל עדים שראו את מולד הלבנה עד הערב, ולא רק עד המנחה, כמו שהיה בתקופה קודם לכן. בתקנה החמישית, מה שלמדנו עכשיו במשנה, שהוא תיקן שהעדים שראו את מולד הלבנה לא הולכים לראש בית הדין, אלא הם הולכים למקום שקבוע שם הסנהדרין, לבית הוועד. אז אם כן, יש את החמש תקנות שלמדנו במשנה, ועוד את התקנה הזאת שראינו פה בברייתא, שהכהנים חולצים את נעליהם, יש לנו כבר שש תקנות. ועוד חדה דפירקה קמה. עוד תקנה אחת שלמדנו בברייתא בפרק הראשון, שרבן יוחנן בן זכאי תיקן, למרות שמהתורה כתוב, אלה מועדי השם שתקראו אותם מקראי קודש, אלה מועדי השם מקראי קודש שתקראו אותם במועדם, שצריכים לקרוא ולומר על ראש חודש שהוא מקודש במועדו, ולכן אם עדים ראו את מולד הלבנה בשבת, והם רוצים לבוא ולהעיד, ראו בליל שבת מולד הלבנה, רוצים לבוא ולהעיד, מחר בבוקר, לפני בית הדין. ובשביל זה הם צריכים לחלל שבת, כי הם נמצאים רחוק מבית הדין, צריכים לנסוע על גבי חמור, או לטלטל וכדומה, אז מהתורה מותר להם. אבל תיקן רבן יוחנן בן זכאי, שלא יחללו שבת בשביל להעיד על עדות החודש, אלא רק על חודש תשרי ועל חודש ניסן. התקנה השמינית, ואידך דתניה, גר, שנתגייר, זכה לבוא ולחסות תחת כנפי השכינה. צריך לעשות ברית מילה, צריך לטבול לשם גירות. אגב, אומרים בשם זקני, הרב יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, שביאר לפי זה את מעלת טבילה במקווה טהרה. אדם שאינו יהודי, טובל במקווה, נהיה מאינו יהודי ליהודי. אז כל שכן אדם שהוא יהודי שטובל במקווה, ודאי נהיה יהודי יותר טוב. ואז הוא מתגייר, גר צדק, הופך להיות יהודי. זה דבר לא יאומן כי יסופר. יש לנו השגה מה זה נקרא יהודי. נצח נצחים, נשמה, וכל המשתמע מכך. דברים נשגבים. אבל יש דבר נוסף שגר צריך לעשות. מה? צריך להביא קן של עופות, קורבן. אז זה כשיש בית מקדש, אבל היום אין בית מקדש. מה, אי אפשר להתגייר? אדרבה, זה הזמן שהגרים הכי יכולים להתגייר. כתוב, אין מקבלים גרים לימות המשיח. חוכמה, כשאדם מתגייר, כשעם ישראל נמצאים בשפל המדרגה, לא חוכמה להתגייר מתי שאז ראו כל העמים כבודך, זה לא חוכמה. אבל איך גר יתגייר, איך הוא יביא קורבנות? מביאה ברייתא, דתניא, הגר שנתגייר בזמן הזה, צריך שיפריש את הסכום של הכסף, כמה שעולה קן של עופות, שזה רובע, רביעית שקל. רביעית שקל, זה יוצא חצי דינר. זה לפי דעת רש"י, זה רביעית שקל, חצי דינר. לקינו בשביל קן של יונים שהוא צריך להביא לקורבן כשהוא מתגייר. צריך להביא בעיקרון בהמה אחת, או שתי יונים לקורבן עולה. צריכים ביחד עם המילה וטבילה, שיביא את הקורבן הזה וזורקים את הדם של הקורבן למזבח ומזים עליו מהדם, ואז הוא מתגייר, ככה רש"י מביא. אז תקנו שיפריש לפחות את הכסף, וכשיבנה בית המקדש, ייקח את הכסף, יקנה קן של עופות, ויביא קורבן. אמר רבן שמעון בן אלעזר, כבר נמנה עליה, על ההלכה הזאת, רבן יוחנן בן זכאי, בסנהדרין, וביטלה. למה? מפני התקלה. תחשוב ש... סבא של הסבא של הסבא של הסבא, לפני כמה וכמה וכמה דורות, הפריש רביעית לכינו. כמה דורות יכלו להחזיק את הכסף הזה, לשמור עליו בקדושת קורבן. אפשר להשתמש בו, לחלל אותו, הנה היום מוצאים כל מיני מטבעות, אתרים ארכיאולוגיים. לך תדע, אולי מטבע אחד כזה מישהו הפריש בשביל קורבן, החביא אותו חזק, עכשיו מוצאים אותו, ישמרו עליו בקדושת קורבן, אף אחד לא יודע לשמור עליו בקדושת קורבן. לא צריך אפילו לחשוש לזה. אין חזקה מן הסתם, החזקה שהמאות האלה הם חולים. אי אפשר, אפשר לבוא לידי תקלה, להשתמש עם כסף של הקדש, לחלל את זה, לגזול את ההקדש. לכן אמר רבן יוחנן בן זכאי, עדיף שלא יפריש את המטבע הזה. וזו התקנה השמינית. מה התקנה התשיעית? בזה יש ויכוח. יש שתי תקנות שיש ויכוח, מה מביניהם הייתה התקנה התשיעית. והידך, פלוגתא דרב פאפא ורב נחמן בר יצחק. רב פאפא אמר שהתקנה היא כרם רווי, רב נחמן בר יצחק אמר שהתקנה היא לשון של זהורית. מה זה כרם רווי? ומה זה לשון של זהורית? אז הגמרא מבארת. קודם כל, מה זה כרם רווי? רב פאפא אמר כרם רווי. מהי התקנה? אדם נוטע כרם, שלוש שנים, הפירות, הענבים שגדלים שם הם אורלה, אסורים בהנאה. שנה הרביעית, יש להם קדושת רווי. צריך לאכול אותם בירושלים. התורה נותנת אפשרות לפדות את הפירות על כסף, ולאכול את הפירות מחוץ לירושלים, ואת הכסף לעלות לירושלים ולקנות בזה אוכל. אבל דתנן, כרם רווי, חכמים תקנו שלא פודים אותו, אלא היה עולה לירושלים, במקומות קרובים לירושלים. מקום שהוא מהלך יום אחד לכל צד מירושלים. אם תוך יום אתה יכול לעלות לירושלים, נכון שמהתורה אתה יכול לחלל את הענבים האלה על כסף ולאכול את הענבים מחוץ לירושלים, תקנו חכמים כדי לאתר את שווקי ירושלים בפירות, שיעלו את הפירות לירושלים. כנראה בירושלים הרי אין מטעים של קרמים. מביאים כל המושבים סמוכים לירושלים, הביאו את הענבים שלהם לירושלים. כמה זה מהלך יום אחד? אז בזמנם זו היא תחומה, העיר אילת, כמובן אילת של פעם, לא אילת של היום, שלא ברור שהיא מארץ ישראל, מן הדרום, שמהלך ברגל מירושלים עד העיר אילת של אז, מה שאז נקרא אילת, לקח יום שלם ללכת ברגל להגיע לעיר הזאת. ואקרבת מן הצפון, אם היו הולכים מצד צפון של ירושלים מהלך יום, היו מגיעים לעיר שנקראת אקרבת. לוד מן המערב וירדן מן המזרח, זה היה גבולות. בכל אופן, מהלך יום אחד מירושלים, צריכים להעלות את הפירות לירושלים ולא לפדות אותם. מה התקנה? אמר אולה, והייתם מאש אומרים שאמר את זה רבא בר אולה, אמר את הדברים בשם רבי יוחנן. למה? למה צריכים להעלות את הפירות עצמם לירושלים? מה בא לפדות אותם? מה הטעם? כדי לאתר את שווקי ירושלים בפירות. זה עיקר הדין. ותניה, כרם רווי היה לו לרבי אליעזר, הוא היה קרוב לירושלים. הוא היה בין ירושלים לבין לוד. לוד הייתה מן המערב לירושלים, והוא היה במזרח לוד. דהיינו, הוא היה קרוב לירושלים, פחות ממהלך יום. אז, וזה היה בצד כפר תווי. ביקש וביקש רבי אליעזר, הוא אמר, הרי תקנו חכמים שאני צריך לעלות את הפירות לירושלים. קשה לי מאוד לעלות אותם לירושלים. מה אני אעשה? אולי ביטול תורה וכדומה. להפקירו לעניים. להפקיר את כל הפירות לעניים, והעניים יעלו את זה לירושלים. אמרו לו תלמידיו לרבי אליעזר, רבי, כבר נמנו על חבריך עליך והתירו. נמנו והתירו. חרבה ירושלים, לא עולים לרגל. אז בשביל מה לאתר את שווקי ירושלים בפירות? מי אוכל אותם? מתלו את זה. מן חבריך? מי הם חבריו של רבי אליעזר שביטלו? רבו של רבי אליעזר. רבן יוחנן בן זכאי. בכל אופן, רואים מפה, בעצם זה לא נוח כל כך לבאר חבריך על רבו, לכן זה הסיבה, אגב, שתכף הגמרא תגיד שרב נחמן בר יצחק אמר שזה לא, זה לא תקנה של רבן יוחנן בן זכאי, כי אחרת לא היו אומרים חבריך על רבן יוחנן בן זכאי. כי הרי הוא היה רבו של רבי אליעזר. בכל אופן, לפי דעתו של רב פאפה, זאת הייתה התקנה התשיעית שתיקן רבן יוחנן בן זכאי. רב נחמן בר יצחק אמר, לשון של זהורית תיקן רבן יוחנן בן זכאי. דתניא, בראשונה, בשנים קדמוניות, היו קושרים ביום הכיפורים לשון של זהורית, רצועה של בד צבועה בצבע אדום, על פתח האולם מבחוץ, כלפי האזרה, כולם היו יכולים לראות את הלשון, את הרצועה הזאת, האדומה. פסוק אומר, אם יהיו חטאיכם אדומים כמו שני, כשלג ילבינו, יהיו לבנים כמו שלג, על ידי שתחזרו בתשובה. אם יעדימו כתולה, יהיו אדומים כמו תולה, כצמר יהיו, ילבינו. ביום הכיפורים, עם ישראל כולם חוזרים בתשובה, ויום הכיפורים מחפר. היו עושים סימן טוב, קושרים לשון אדומה, של זהורית, מצמר, וביום הכיפורים הלשון היה מלבין, נהיה לבן. אם עם ישראל היו חוזרים בתשובה והיה נמחה להם כל עוונותיהם. העמידו את הלשון הזאת על פתח העולם מבחוץ. אם הלשון של זהורית תלבין, העם היו שמחים, נמחלו עוונותיהם. לא הלבין, העם היו עצבים, לא נמחלו עוונותיהם. התקינו. שיהיו קושרין אותו על פתח אולם מבפנים. ככה רק מי שמציץ פנימה יכול לראות. ועדיין היו מציצים ורואים. אם הלבין הם היו שמחים, ואם לא הלבין היו עצבים. התקינו. תקנה נוספת, תקנה שנייה, שיהיו קושרים אותו, חציו בסלע, בראש ההר שהשליחו את הסעיר לעזאזל, וחציו בין קרניו של סעיר המשתלח לעזאזל. יום הכיפורים יש מצווה לקחת שני סעירים. סעיר אחד מקריבים קורבן להשם, וסעיר אחד משליחים לעזאזל. אז כשאת הסעיר לעזאזל, היו, לפני שמשליחים אותו, היו קושרים. לשון של זהורית, חצי בין קרניו של הסעיר, וחצי על הסלע. שם היה רק אותו בן אדם ששילח את הסעיר לעזאזל, רק הוא ראה. ולכן, העם לא היו רואים את הלשון של זהורית. זה היה רחוק מאוד מירושלים. את התקנה הזאת תיקן רבן יוחנן בן זכאי, לפי דעתו של רב נחמן בר יצחק. שואלת הגמרא, אבל רב פאפה הביא גם כן תקנה יפה שלכאורה תיקן אותה גם כן רבן יוחנן בן זכאי. מה הייתה מה לא אמר כרב פאפה? למה רב נחמן בר יצחק לא אמר כמו רב פאפה שהתקנה של רבן יוחנן בן זכאי היה שלא צריכים לעלות פירות של רווי לירושלים? אמר לך רב נחמן, מה כתוב שם? כשתלמידיו אמרו לרבי אליעזר הרב, אתה לא צריך לעלות את הפירות לירושלים, אתה לא צריך להפקיר את הפירות, אתה יכול לפדות אותם על כסף, כי כבר נמנו עליך חבריך, נמנו חבריך עליו ויתירוהו. אומר על זה רב נחמן בר יצחק, איסר כדתך רבן יוחנן בן זכאי הוא זה שנמנה והתיר, חברב דרבי אליעזר מיהווה? רבי אליעזר היה חבר של רבן יוחנן בן זכאי? רבן יוחנן בן זכאי, רבו אהבה. אז איך אומרים התלמידים לרבי אליעזר, נמנו עליך חבריך, נמנו עליו חבריך ויתירו. זה לא חברים שלו, זה רבו של רבי אליעזר. לכן אומר רב נחמן בר יצחק, זה תקנה שלא תיקן אותה רבן יוחנן בן זכאי. אלא מה תיקן? תיקן את התקנה של לשון של זהורית. וידך רב פאפה מסביר. נכון, באמת רבן יוחנן בן זכאי זה לא חבריך של רבי אליעזר. אבל כלפי התלמידים של רבי אליעזר, הם לא יכולים לומר לרבם, נמנו עליו רבך, רבותיך ויתירו. כי התלמידים צריכים לכבד את הרב שלהם, צריכים להתייחס אליו מאוד מאוד בכבוד, לא מתאים שהם יאמרו לו רבך. זאת אומרת, אין כבוד לעומת הרב, אין חולקים כבוד, כתוב לא חולקים כבוד תלמיד במקום הרב, אבל גם כשהתלמיד נמצא לפני רבו, לא מתאים שהתלמיד יאמר לרבו ויזכיר לו על מישהו אחר שהוא רבו של רבו. זה סוג של דרך ארץ, לא להזכיר לרבו את רבו של רבו כרבו של רבו. זאת אומרת, לא לומר לרב, רבך אמר כך, עשה כך, תיקן כך. לכן, כיוון לתלמידים, אהבו לב אורך ערה למימר לרבי רבך. לכן הם אמרו חבריך, כי ביחס אלינו כל הרבנים שווים אליך, אנחנו לא מתייחסים לאחד שהוא יותר ממך. שואלת הגמרא ורב פאפה, שהוא אומר שהתקנה של רבן יוחנן בן זכאי הייתה רק התקנה של כרם רווי, שלא צריך יותר לעלות אותו לירושלים. מה הייתה מה לא אמר כרב נחמן בר יצחק? הנה יש פה תקנה עשירית. לשון של זהורית, תיקן רבן יוחנן בן זכאי, שבהתחלה כשתלו אותו בפתח האולם, שהתחילו לתלות אותו מבפנים, אחר כך שיתלו אותו בראש צעיר המשתלח, למה לא החשיב גם את התקנה הזאת? מה הייתה מה לא אמר כרב נחמן בר יצחק את התקנה הזאת? אמר לך רב פאפה, יסל כדתך רבן יוחנן בן זכאי תיקן את התקנה של לשון של זהורית. מה כתוב? לפעמים הוא היה מלבין, לפעמים הוא לא היה מלבין. בימי רבן יוחנן בן זכאי מאהבה לשון של זהורית מלבין? מה פתאום? והתניה, כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי 120 שנה היו. 40 שנה עסק בפרקמטיה, בסחורה. 40 שנה למד תורה. 40 שנה האחרונות של חייו, רק אז הוא לימד. ותניה, 40 שנה קודם שנחרב הבית, כל 40 שנה האחרונים, לפני שנחרב בית המקדש השני, לא היה לשון של זהורית מלבין, אלא הוא היה מאדים. ומה תאמר, רבן יוחנן בן זכאי היה לפני 40 שנה האחרונות האלה, לפני שנחרב בית המקדש, ולכן לפעמים לשון של זהורית היה מלבין? מה פתאום? הרי הוא עוד היה אחרי שנחרב בית המקדש רבן יוחנן בן זכאי, ותנן, מי שחרב הבית התקין רבן יוחנן בן זכאי. זאת אומרת, שהיה כמה שנים, היה קצת זמן אחרי החורבן שרבן יוחנן בן זכאי ודאי היה מורה עדיין. אז אם כן 40 שנה קודם, ודאי התחילו באמצע 40 שנה האחרונות של בית המקדש השני. זאת אומרת, כשנכנסנו ל-40 שנה האחרונות של בית המקדש השני, באחד השנים התחיל רבן יוחנן בן זכאי להורות. כי הרי הוא הורה גם אחרי שנחרב בית המקדש, 40 שנה. זאת אומרת אם הוא היה אחרי בית המקדש, זאת אומרת ש-40 שנה התחילו אחרי 40 שנה לפני החורבן. אז אם כן, איך יכול להיות הלבין היו שמחים? הרי אז ב-40 שנה האחרונות הוא מעולם לא הלבין. ואידך רב נחמן בר יצחק שכן אמר שתקנה לו תיקן רבן יוחנן בן זכאי והיו שנים בשנותיו של רבן יוחנן בן זכאי שהלשון של זהורית היה מלבין, הוא הסבור שזה היה ב-40 שנה שרבן יוחנן בן זכאי היה תלמיד היושב לפני רבו אהבה, שזה היה 80 שנה האחרונות של חייו. 40 שנה הוא היה תלמיד בפני רבו ועוד 40 שנה הוא היה מורה הוראות. אז המעשה הזה שהוא תיקן את ה... תקנה לגבי לשון של זהורית היה ב-40 שנה שעדיין לא היה מורה הוראה. ואמר מילטה, הוא אמר דבר שזה לא טוב שעם ישראל ידעו האם הלשון של זהורית נשאר אדום או שהוא הלבין, והסתבר טעמי בעיני רבו, לכן רבו תיקן שישנו את המקום של הלשון של זהורית, אבל מכיוון שאת הסברה להחליף את המקום של לשון של זהורית הסביר רבן יוחנן בן זכאי, אז נכון שאת התקנה תיקן רבו, אבל וקבעי רבי בשמי, הוא קבע את התקנה הזאת כאחת התקנות שתיקן רבן יוחנן בן זכאי, כי זאת הייתה הסברה שלו. לכן אומר רב נחמן בר יצחק, זו הייתה התקנה התשיעית שתיקן רבן יוחנן בן זכאי, ועד כאן דף למד א'.